טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו בעמוד קוף ד', אתם רואים? במאמר שנקרא איסורים ממרקים. סיימנו בעיקרון את זרעונים, אבל על המאמר הזה סוג של דילגנו, ונחזור עליו עכשיו. התחלנו אותו, ואז היה בין הזמנים או משהו קרה, אני לא זוכר. קיצור, חוזרים עליו. מאמר מאוד חשוב. זהו, כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, כל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי. שהוא ים שאין לו סוף, כל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. אז זה בעצם מין הקדמה שכל המאמר הזה יושב עליה, על ההכרזה הזאת, כן? שבעצם ברגע שיש ערפילים במחשבה על דבר המושג האלוהי, זה מסבך את החיים יותר מכל דבר אחר. בסדר? עד כדי כך שיש פה קביעה שכל סיבוכי הדעות וכל הסתירות הפנימיות, שכל יחיד סובל בדעותיו, זה רק מפני הדבר הזה. תסתכלו רגע באורות התחייה נון א', יש לך פה ספר, רון. זה נמצא בעמוד פייזיין, עמוד פייזיין. לא, אנחנו לומדים עכשיו, התחלנו מאמר חדש, שנקרא איסורים ממרקים, אחד המאמרים הכי חשובים של הרב קוק. קצת קשה, אבל אני מעודד את כולכם לתפוס קביעות, כי לא להבהב, כי זה מאמר שממש יושב אחד על השני, כל שיעור יושב על השיעור הקודם וכו', והוא לא לגמרי קצר המאמר הזה יחסית לספר אורות. אז תסתכלו רגע בעמוד פייזיין, רק בשביל ככה להשלים את הקביעה הזאת של הרב. גם פה הוא אומר רעיון דומה, השיגים, זה בעמוד פייזיין, פסקה נון א', השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיה המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים ואי אפשר לאומה שתתאגד, ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וסיורי סידורי על פי, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת, בבהירות היותר עליונה. כלומר, זה כמו שכל עוד אתה עוד לא הגיע זמן של פסח, אז אין בעיה שיהיה לך לחם בבית, נכון? וביסקוויטים בחדרים, נכון? אבל פתאום שמגיע האור של פסח, שזה האור של הגאולה, אז החמץ הזה הוא מאוד מאוד מעכב. הוא בבעל יראה ובעל ימצא. אותו דבר, כש יש שיגים בהבנת האלוהות, זה כמו חמץ כזה, שברגע שהגיע זמן התחייה הלאומית, אז דברים שהם יושבו על בירורי אמונה, שלא נתבררו, ויש כל מיני קטנות שמתיילדת מכוח החוסר בירור הזה, אז זה גורם ממש למניעות ועיכובים, עד כדי שאי אפשר לאומה שתתאגד, ותשיג בעומק חיי את סוד גבורתה, אמר, לא, יש בעיה בזהות, יש בעיה בהבנה של הדרך, וציורי צידורי, כי על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת. כשהעניין הזה שנקרא דעת השם, דעת האלוהות, הוא מבורר, אז ממילא החיים הם הרבה יותר זורמים בצורה בריאה ונכונה. אני מדבר פה עכשיו על אנשי אמונה, כלומר גם אצלהם יש שיגים לפעמים בהבנת האלוהות, ואנחנו נראה את זה תכף במאמר שלנו. הרב פה אומר שטוב, זה כבר גם רעיון שהוא מצוי בפסקה שלנו, שבעצם זו הסיבה של הכפירה, שהיא באה לזכך את מה שהוא כהה במושגים האלוהיים. זאת אומרת, הכפירה היא לוחמת נגד הקטנות שמופיעה אצל אנשי האמונה. אם לא הייתה קטנות, או שיבושים, או שיגים, לא היה צורך בכוח שלילי שילחם באמונה. עד כאן זה בסדר? אוקיי, חזרנו לפסקה שלנו. עמוד קוף כף ד'.
אבל הרב, זה כשאנשים... הכוח של הקביעה,
נכון? אתה מבין? אז יש פה דבר זוועתי, שמי שאחראי לכפירה, הוא אנשי האמונה שלא עוסקים באמונה בבהירות, לא בהירות האמונה שלהם, והחיים הם מתגלים בצורה חסרה, וזה בעצמו גורם לכפירה. זה דבר מאוד קשה. זה לא בחירה שלנו, זה לא קשור, זה לא, זה שהאמונה היא לא מופיעה בצורה שלמה וגדולה, זה בעצמו גורם לכפירה. אנשים מחפשים משהו שנראה להם שיותר גדול. אתה מבין? זה מעצמם, זה לא שהם מתייעצים איתך אם לכפור או לא, הם פשוט... ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אוקיי, עכשיו יש פה עוד נקודה. אז כל סיבוכי הדעות, חזרנו למאמר שלנו, יסורים ומרקים, קוף קף דלת, ורונים, כן, באורות. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים, המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי. שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות, בין העיוניות, ממנו הן נובות ואליו הן שוות. אפשר להסביר את העניין הזה, בשני אופנים. ככה הרב קלנר יש לו ספר שלם על המאמר הזה שנקרא עוד הקרח הנורא. זה גם שיעורים שלו שהוא נתן מאוד יפים. אז הוא מסביר את זה, זאת אומרת, ההסבר הקלאסי שהוא נכון אגב. אז הערפילים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוהי שהוא ים שאין לו סוף הכוונת, כל מיני דברים שהם מצמצמים את העניין הזה של האינסוף, אינסוף ברוך הוא. אז יש שם ערפילים, כן, דברים לא מבוררים, דברים שהם מקבעים, הם מצמצמים. אז זה בעצמו גורם לסיבוכים. זה הבנה נכונה, ודאי וחשובה ויקרה, אבל הוא מסביר שם עוד הסבר יפה מאוד. על פי פסקה באורות הקודש ג' עמוד קוף נון חט, מסביר ש... אני מקריא לכם פה, כאילו עוד פעם, אז איך להבין את המילה מחשבה? זה השאלה שלנו, בסדר? רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוהי. כאילו, אתה כן חושב על המושג האלוהי, אבל בצורה מעורפלת, כן? זה במובן הרגיל, כן? כי הוא ים שאין לו סוף, אז ממילא, באינסוף ברוך הוא אין לנו שום אחיזה, נכון? אם דבר הוא אינסופי, אני לא יכול לאחוז בו, בסדר? אני לא יכול לחשוב עליו, נכון? אתה יכול לחשוב על... אני אביא לך עכשיו אינסוף אינפורמציה, אתה יכול להחזיק אותה? אי אפשר, נכון? אתה יכול לתפוס משהו שהוא סופי, משהו שהוא מוגדר, משהו שהוא... ופה, מחשבה על המושג האלוהי שהוא ים שאין לו סוף, זה... אוקיי, זה הסבר אחד. אבל פה, זה פרק שנקרא המחשבה היסודית. אז אתם רואים, זה אותו מושג, המחשבה, הדבר המושג האלוהי. אז הוא אומר פה, הרב קוק, לפי הבירור החי, אני מקריא לכם קצת, לא נראה את הכל, אבל קצת. לפי הבירור החי שהמגמה מתבררת בחיים, הולכים עם המעשים והמחשבות מסתעפות בעצמם ביופיים ובגבורתם. הבירור המחשבתי הוא אחד מהבירורים היותר יקרים למגמה התכליתית של החיים. אבל אותו המושג, פה עכשיו אני מוריד רגע את הקצב, אותו המושג שאנו קוראים מחשבה, איננו כולל עדיין את כל מניות החיים לכל עומקן. אותה המחשבה היסודית, שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמה. המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל. וכל המגמה והנטייה של החיים, מחשבה האלוהית והמקורית שבנשמה, שממנה החיים נשאבים ועל פי החיים מסתגננים. אני מסביר, תסתכלו. פה המושג מחשבה, בניגוד להסבר הראשון שהסברתי, כאילו אני חושב על דבר המושג האלוהי, על דבר שאני לא באמת יכול לחשוב עליו. אבל זה to think, כן, באנגלית. אבל פה המושג מחשבה היסודית, היא מחשבת החיים בעצמה, זה במובן לא... מחשבה שכלית, כן, או השקפת העולם שלי, כן, מה אני מאמין שלי. אני ארצה לך אותו עכשיו בדיבור. לא זו הכוונה, אלא הכוונה מחשבת החיים. מה זה מחשבת החיים? זה דומה, אתן לכם משל. נגיד פסיכולוג, הוא יושב ומסתכל על ילד שיושב מולו. בסדר? אז הוא לא מתייחס רק לדברים שהוא אומר. אלא הוא מתייחס לזה שהוא איחר לפגישה, לזה שהרגל שלו רועדת, לזה שהוא... מאוהר, לזה שהוא מחליף נושא באמצע המשפט. נכון, הוא מסתכל על ההיסטוריה שלו, היחסים שלו עם ההורים, על הטראומה שהוא עבר, הוא מסתכל מבט כולל על האישיות שלו, על המראה שלו, על ההופעה שלו, על הלבוש שלו, על הכל, נכון? זה מבט הוליסטי. זה לא רק על מה שהוא אומר. אז כשהרב קוק כותב פה, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה, הדבר המושג האלוהי, זה במובן של מחשבה היסודית, כלומר של מחשבת החיים. לא לחשוב על המושג האלוהי, אלא ערפילים באיך אני מתייחס אליו בעצם החיים שלי. אם אני... איך אני מתייחס אליו? איך אני חי אותו או לא חי אותו? כשיש שם ערפילים, ממילא ההתייחסות היא לא נכונה. זאת אומרת, זה מושג הרבה יותר עמוק ופנימי מעצם המחשבה בשכל, במוח. זה מושג של, במובן של מחשבת החיים. כמו חשב האפוד, מה שמאגד את האפוד, נכון? מה שמחבר, נכון? אז יש דבר שהוא מחבר את כל כוחות הנפש, את כל הרצונות של האדם וכל השאיפות והמגמה שלו לפי הבנתו והשליחות שלו בעולם וההיסטוריה שלו ואיך הוא מתנהג ומתנהל ומרגיש ורוצה ואומר, משהו שמאגד מחשבת החיים של האדם, זה נקרא מחשבה יסודית, יותר פנימית מרק המוח. אז פה יש ערפילים, וזה שני ההסברים האלה הם מסתדרים פה מצוין עם המשך הפסקה. מכל מקום, מחשבה הדבר המושג האלוהי, כלומר זה התייחסות אל המושג האלוהי. יש טעויות שם, יש שם שיבושים. לפעמים זה שיבושים שהשתרשו במשך דורות אצל אנשי האמונה. אתם מבינים? לא אצל אלה שלא למדו. אלה שלא למדו זה ודאי שהם לא מתייחסים נכון. כי אם לא למדת, איך תתייחס נכון? אבל גם אצל אנשי אמונה, יש כל מיני סיגים שהתלבשו במהלך הדורות, שהרב קוק פה הולך בעצם להתייחס אליהם, במיוחד אל העיקרי שבהם. אז זה גורם, כשיש ערפילים במחשבת החיים, יש ערפל קרב שם, יש התייחסות לא נכונה אל האלוהות, מחשבה פה באומן של התייחסות, היא מאורפלת, היא לא נכונה, שהוא ים שאין לו סוף וכל מחשבות כולם, בין המעשיות בין נהיות, ממנו הם נובעות ואליו הם שוות. זה בעיה חמורה. בסדר, עד כאן זה מעין הקדמה. בסדר, אז ברור פה ההבדל בין שני הדברים? חברים, מה? זה ברור? בסדר? אריאל, בסדר? בסדר, חברים? רון, בסדר? זה מובן פה השני הדברים? מה? אה? לא, זה חשוב. מה? רחפים? רד אלינו אווירון. אוקיי, אז בסדר? בסדר? אוקיי. תמיד צריך לזכך את המחשבה. אז עוד פעם, זה תופס את שני ההסברים פה, כן? אבל זה אפשר גם להסביר במובן הפשוט. תמיד צריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם כפי אותה עמידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם שהוא ראוי לכך. אז מהירה הנשמה מאור העליון על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים. כל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש שבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורך ישרה. אז אני מסביר. תמיד צריך לזכך את המחשבה. איזה מחשבה? אז אמרתי, אפשר להסביר את זה בצורה של איך אני מתייחס, איך אני חושב על דבר, כן? זה תמיד נכון. מחשבה היא תמיד צריכה לצמוח, לגדול. מיוחד בהקשר של אמונה. אז ככל שתגדל יותר, תבין יותר. תמיד המחשבה היא מזדקחת. אם אדם מונשר עם ההשגות שלו מגן שושנה, אז אנחנו בבעיה, נכון? אז תמיד צריך לזכך את המחשבה. לא דומה תלמיד בשיעור א' לתלמיד בשיעור י' א', נכון? במחשבה שלו הזדקחה. אבל אפשר להסביר את זה, תמיד צריך לזכך את המחשבה במובן של מחשבה יסודית, עוד פעם, מחשבת החיים. כלומר, לחיות את האלוהות בצורה יותר מדויקת. להתייחס אליו. לזכך את המחשבה היסודית, זה מובן של מחשבת החיים. איך אנחנו מתייחסים אליו, אל האינסוף ברוך הוא בעצם חיינו, בהנהגה שלנו. אז תמיד צריך לזכך את המחשבה, שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. אנחנו נראה בהמשך שבעצם יש... אני עכשיו תופס רגע את הפירוש השני, שעוד פעם זה הכיוון יותר שאני למדתי את המאמר, כי באמת למדתי את המאמר הזה עם הרב קלנר, אז אני די מכניס את ההבנה שלו פה בסוגיה. אז לזכך את המחשבה זה מובן של בעצם לזכך את החיים, את מחשבת החיים, להתייחס יותר נכון אל האלוהות. כי אנחנו נראה בהמשך, אני כזה עושה פרומו קצת להמשך, שיש אנשים שהם מתייחסים אל האלוהות בצורה חיצונית. כאילו האלוהים, הוא מציץ עליי מהחלון וכותב את כל מה שאני עושה. אני מסתכל עליו כאילו מבחוץ. ולזכך את המחשבה זה ההבנה, שההבנה הזו שאמרתי אותה עכשיו, שהיא נכונה לילד בגן, היא צריכה צריך לזכך אותה. כל עוד היא לא מזוכחת, אז היא מביאה לסיבוכי דעות וסתירות פנימיות, כמו שראינו בתחילת המאמר, כי באמת אנחנו לא חושבים עליו, אלא אנחנו חיים אותו. אני לא חושב עליו כי אז אני מגדיר אותו, אלא אני חי אותו. ואני מבין, אדם צריך להבין שהוא לא משיג את עצמותו יתברך. אנחנו דיברנו על זה הבוקר שלמדנו כוזרים. אנחנו תמיד עסוקים בלימוד על התגלותו ולא על עצמותו. ולגבי התגלותו יש ללימוד הזה השפעה מכרעת על ההתנהלות שלנו, כי אנחנו מתדמים אליו. והלכת בדרכיו. האמונה היא בנויה על זה שאני חי אותו. איך אני חי אותו? על ידי שאני מתדמה אליו. איך אני מתדמה אליו? על ידי שאני לומד על דרכי התגלותו, על הנהגתו את העולם, על איך הוא משגיח על העולם. וממילא האדם הוא מיישר קו, הוא מתדמה אל האלוהות, והלכת בדרכיו. אז אם יש פה סיגים, צריך לזכך אותם, שהמחשבה הזאת היסודית תהיה ברורה בלא סיגים. סיגים פה זה הכוונה... כשאדם הוא כבר מתחיל לחשוב עליו, להגדיר אותו. ההגדרה היא כפירה. היא לא תעשה לך פסל לכל תמונה. לא יהיה לך אל זר ואל נחר, נכון? אלא אנחנו חיים אותו. אם אתה חי אותו, אז הוא לא זר. הוא לא נחר, הוא לא אדנותי, כן? שמות הבעלים. כל מיני מושגים שאנחנו נראה בהמשך, אני טיפה מקדים את המאוחר. אבל אלא... זה ההתייחסות הנכונה אל האלוהות. עד כאן זה ברור, חבר'ה? ברור העסק? חברים, מה? אנחנו לא חושבים על עצמותו, אנחנו לומדים על התגלותו. זה שני מושגים שמאוד צריך להפנים אותם. עצמותו והתגלותו. לגבי עצמותו, חוץ מלומר שהוא קיים, כן? אנחנו לא משיגים, לא תופסים אותו. הרי הוא אינסוף ברוך הוא, נכון? אז... אפילו המושג אין סוף, הוא יגיד בהמשך, הכוונה אין סוף להשגתנו בו, אנחנו לא... המושג אין סוף הוא מושג שולל. כאילו להגיד לך, את נסה להגדיר, כאילו, כי הוא אין סוף, אתה מבין? אתם מבינים? בסדר? זה לא מושג שהוא בא להגיד לך משהו חיובי, איזה... כשאתה אומר אין סוף, אתה מבין שאין לך שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה, כשאתה מדבר על האלוהות. אתה משאיר את זה במובן ש... לא שנגדל נבין, אלא אף פעם לא נבין. לא נשיג את זה, כן? כי לא איראני האדם וחי, כן? וראית את אחוריי, אופניי לא יראו. כלומר, אני אראה לך את דרכי התגלותי, השם אומר למשה, אבל את העצמותי, זה, איך אומרים, לא איראני האדם וחי, אי אפשר להשיג את זה. בסדר? נכון. אז צריך תמיד לזכך את המחשבה. כלומר, בואו נגיד את זה בלשון שלנו, את ההתייחסות אל השם. את מחשבת החיים. לא במובן של המחשבה על מה אני חושב, או איך אני חושב, אלא לזכך את מחשבת החיים, את ההתייחסות אל השם, שתהיה ברורה, ולא סיגים של דמיונות, כוזבים. דמיון כוזב זה לחשוב ש... כמו הילד בגן, שהפעם הבן שלי שאל אותי, אבא, נכון, הקדוש ברוך הוא בשמיים והוא קופץ מענן לענן? הוא היה בן 2.5, אני לקחתי אותו לגן. זה היה בדרך, היה לנו הרבה זמן לדבר בדרך. אז זה מישהו שאל אותי, מה? אז מה עניתי לו, מה אתם אומרים? לא עניתי לו, כי אם הייתי עונה לו, אז הייתי אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, והוא לא... הייתה לו קושיה, כי אם הוא קופץ מענן לענן, לענן והיום זה יום בלי עננים, אז איפה הוא? אתה מבין? זה המחשבה של ילד בגן 2.5. זה יפה, הוא מאוד רוחני הבן שלי. מה? אבל... היום הוא כבר גדול. אבל... אבל בסדר. זה מה שהוא יכול להשיג. אבל יש, הבעיה שיש אנשים שנתקעים עם, עם הדעה הזאת, וזה בעצמו תוקע אותם. זאת אומרת, לא עם הדעה הזאת, במובן הילדותי שלה כל כך, אבל עם משהו מעין זה גם כן ילדותי. שהתייחסות, יש דתות גדולות שבנויות על זה, נכון? הנצרות והאסלאם, שהן מגדירות את האלוהות בהופעה מסוימת, מגדירות אותו, אפילו הנצרות עושה פסלים, מגדירה אותו בתור מידת האהבה, כן, אל האהבה, והאסלאם בתור הגבורה והחוכמה, הרב כותב באורות ישראל. זה קלקול גדול, שני הדברים הללו, כי זה הופך אותו למשהו חיצוני, ושאני יכול להגדיר אותו. או משיג אותו, וזה ודאי שטות, וגם היחס הוא הופך להיות חיצוני. ואנחנו נראה את זה בהמשך, אז אני מקצר. אז תמיד צריך לזכך את המחשבה, כלומר את ההתייחסות אל השם, שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, כי אם אני מגדיר אותו, זה מה שזה גורם, דמיונות, פחדים, כי הוא מתהלך על היעימים, כן? ורושם כל מה שאני עושה, והכל כזה כמו יחס אל הרסר של הבסיס, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות, אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לכך. כלומר, אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם במובן הכי פשוט של... הופכת אותם למאושרים, החיים פורחים, החיים שלמים. כפי אותה עמידה שהגדולה האלוהית נחקרת מלמד מאותו החלק החשוב שלהם. כלומר, עד כמה תלמידי חכמים הם עסוקים בדעת אלוהים אמת, במחשבה, מחשבת החיים שהיא מסולקת מדעות, משיגים, סליחה. עד כמה האמונה היא בהירה, היא זכה, היא מזוקקת, כן? אז היא, כשתלמידי חכמים עסוקים בזה, אנשי אמונה הגדולים, צדיקים הגדולים, כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת, ונמדת מאותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לכך. כלומר, צריך ללמוד אמונה מאנשי אמונה, צריך ללמוד אמונה מתלמידי חכמים, שמבינים מה, מה, מה גבולות גזרה של האמונה, מה... אז מהירה נשמה מאור העליון על ידי הדבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים. וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. כלומר, אם יש דבקות בתלמידי חכמים הגדולים, צדיקים, הם מטווים לך הדרך, אז מהירה נשמה מאור העליון על ידי הדבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים. אז האמונה היא מופיעה בצורה של גודל, של הערה פנימית, של התייחסות נכונה אל החיים. כל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. זה את כל האישיות מושך כלפי מעלה. זה מתאים להגדרה שראינו לגבי המחשבה היסודית, שהיא כוללת את ההרגשות, הדעות, המעשים. לא רק את הדעות, את המחשבה במובן של דעה, כן? של השגה, לא. אלא מרומם את כל האישיות, דווקא באהבה ודעה שלמה לחיי החיים, וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. כל האישיות מתעלה. כשיש אמונה מזוכחת, ויש התייחסות אל השם, בצורה ראויה ונכונה, שהוא לא אמר כל כך מה, אני קצת ככה, הקדמתי את המאוחר, אבל, או הקדמתי מה לא. אבל... טוב, כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, אז עוד פעם, זה יסוד היסודות, זה מתאים להסבר באמת של הרב קלנר על המחשבה היסודית. זה מחשבת החיים, מה שמאגד את כל החיים. את הרגש, את הדעה, את המעשה. כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כך כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש, והתפעלו את הלב לנהל את כל מהלך החיים באורך ישרה. כלומר, כשהמחשבה היסודית היא מזוכחת, האמונה מיושבת היטב, אז הכל בעצם מתנהל בצורה חיה יותר ונכונה יותר. יש התפעלות של העולם הרגשי גם כן, סביב האמונה וכו'. אוקיי, עד כאן זה אפשר לומר קצת ריכוך ארטילרי וקצת הקדמה, אבל בעצם עכשיו הרב מתחיל, אומרים, להיכנס לפנימה. עיקר האמונה, זאת אני, כוונתי זה שאפילו ההסברים שכן הסברתי, הם כבר הבנה עמוקה של הפסקאות הראשונות, אבל בעצם היא באה על ידי ה... המשך המאמר. זאת אומרת, כבר הכנסתי את ההבנות של המשך המאמר בתוך הפסקאות הראשונות, כי אותם אפשר ללמוד בצורה הרבה יותר פשטנית. עיקר האמונה. עכשיו מתחילים להיכנס. היא בגדולת שלמות אינסוף. שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. מה שראוי להיות משוער, לא, סליחה, עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אם אומרים על דבר הטוב, על דבר החסד, המשפט הגבורה, התפארת, וכל משהו חיים ופאר החיים, על דבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים בין העבריים בין הלעזיים, נם נותנים כניצוץ קטן וכאה מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו, אומרת לו אלוהים. אני מסביר רגע עד פה, בסדר? עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. מה זאת אומרת? אז אנחנו מסבירים שהאמונה זה דומה למושג הזה שקראתי לו מקודם, המחשבה היסודית. ההתייחסות אל האלוהות. עד כמה האדם מאשר אותו דרך חייו. כמו שראינו, אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם, בפסקה הקודמת, אז הסברתי במובן שהם מאושרים, אבל זה גם במובן של מאשרת, עד כמה האדם הוא מאשר את האלוהי בחייו, עד כמה הוא חי אותו, מתייחס אליו. מתייחס למה שהוא למד, בהנהגה שלו, בהופעה שלו, במעשים שלו, ברצונות שלו, במחשבות שלו, בדעות שלו, ברגשות שלו. אז עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. מה זאת אומרת? אז גדולת שלמות אינסוף. זאת אומרת שהאדם הוא חי את האלוהי על ידי שהוא מוסיף בעצמו כל הזמן גודל בצורה אינסופית. הוא כל הזמן מתקדם, כל הזמן מתעלה, כל הזמן מוסיף בעצמו. עוד פעם, אפשר להסביר את זה, זה עוד פעם מתפצל, בשני אופנים. אפשר להגיד, עיקר האמונה, הפשטות, שאדם הוא מאמין שהאינסוף ברוך הוא שלם בכל מיני שלמות. זה גם נכון, זה הבנה נכונה אגב. הבנה ממש נכונה, שאת כל המאמר ללמוד ככה. בסופו של דבר זה יגיע לאותן מסקנות, כן? זה לא כך משנה. אני פה, אמרתי לכם, למדתי את המאמר הזה, אני יושב על על ההבנות שאני למדתי עם הרב קלנר. אז בעיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, במובן הזה שאדם מאמין הוא כל הזמן מוסיף בעצמו גדולת שלמות אינסוף. הבנתם? כל הזמן עושה את הדברים בצורה יותר שלמה. אם אתה עושה כל דבר שאתה עושה בצורה יותר שלמה ויותר נכונה, זה נקרא אמונה. כן, זה המשך הפסקה, המשפט, זה מה שהוא אומר, תסתכלו. שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, מה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל סוג של ביטול לגבי משהו באמת. אז אפשר להסביר את זה גם כן, שני אופנים. אז עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שאדם יוסיף בעצמו שלמות עד אינסוף. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא אינסוף להשגתנו בו, וכל מה שאנחנו עסוקים כל חיינו זה להוסיף בעצמנו את תופעתו, דבקות בו, להשתלם, להתפתח. אז כל מה שאדם הוא, ככל שאדם הוא יותר מאמין, זה במובן הזה שהוא חי אותו יותר, מופיע אותו יותר. מוסיף בעצמו שלמות. עכשיו, זה גם כן לגבי ההשגות של האדם. האדם יש לו השגות רוחניות. יש לו תובנות, אבל התובנות האלה מתפתחות. עד כמה הן מתפתחות? עד אינסוף. הרי אנחנו רואים, זה במאמר דת אלוהים, בעקבי הצון, שרואים שילד בן 5 הוא לומד חומש, נכון? יש לו כל מיני הבנות, נכון? אבל גם מקובל בן 95 הוא לומד חומש. ובכל זאת יש ביניהם פער, הם מסתכלים על אותו ספר, בדרך קרו כל מיני דברים בדרך, נכון? הוא מבין את הספר הזה בצורה אחרת, חכם הזה, נכון? המקובל הזה. זאת אומרת, ככל שאדם הוא מתפתח יותר, ההכרות שלנו הן סובייקטיביות והן גם מתפתחות. ככל שתגדל רוחנית יותר, אז האדם הוא יבין יותר. יבין יותר את מה זה החסד האלוהי, מה זה הגבורה האלוהית, מה זה יבין את המושגים האלוהים בצורה יותר חיה, יותר עמוקה, יותר פנימית. הוא מוסיף בעצמו כל הזמן גדולת שלמות אינסוף גם בהשגות. אז הוא אומר שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. כן? נודע בשערים בעלה. כל אחד ואחד לפום שיעור הדילה כתוב בזוהר. השערה הרוחנית היא כאילו ההשגה שלך, כן? כל מה שנכנס בתוך הלב, מה שהבנת עד היום, תדע שזה נכון, אבל יש השגות יותר פנימיות. כשתגדל תבין, זה סוג של צעידה לחיי עולם הבא, אל העולם ההולך ובא, במובן של ההשגה. כן? התשובה היא, איך? כן, זה התפתחות במובן המחשבתי, כן, זה קשור לתשובה, כן, זה קשור, אבל התשובה זה שאדם הוא חי על פי עצמיותו האלוהית, נכון? יותר ויותר נאמן לאלוהי שבקרבו. אז זה גם במובן המחשבתי והנהגתי, האדם הוא יותר ויותר מפתח נאמנות אל האלוהי שבקרבו. השגות, יש לנו כל הזמן איזה רף מסוים שאנחנו יכולים להגיע אליו. אבל אם, היה, אם אדם גדל מבחינה רוחנית, אז הרף שלו הוא עכשיו עבר מקום. הוא יכול להבין את הסוגיה, יכול להבין את הנושא בצורה יותר מהירה, יותר בהירה, יותר עמוקה. אתם מכירים את התחושה הזאת שאתה אומר, כשהייתי ב-י"ב, אז חשבתי על החיים ככה. היום אני חושב אחרת, נכון? יותר עמוק, יותר נכון, יותר מדויק. מה? מכירים את התחושה הזאת? מה? זה כל הזמן קורה, נכון? כשהייתי צעיר, אז התקלתי מצורה מסוימת. ואדם שיש לו התפתחות רוחנית, אז הוא, המושגים אצלו הרוחניים, הוא מבין שמה שנכנס בתוך הלב, זאת אומרת, מה שהוא עכשיו מבין, זה עוד ילך ויתעשר, ילך ויתעמק, ילך ויגדל. זה לא חזות הכל. אפילו תלמיד חכם, שהוא כבר מלמד, ויש לו מה לתת לאחרים וכו', הוא מבין שהוא יגדל, הוא יבין יותר. הוא... ויתעמק. רגע, אז מה זה אומר? שמה שהוא הבין עד היום זה לא נכון? לא, זה ודאי נכון. זה נכון, אבל יש עוד עומק. יש מושג שנקרא יין שדעת זקנים נוחה ממנו, נכון? יש עוד יותר, יין המשומר בענווה, מי ששתמה בראשית. יש השגות, יש מדרגות בהשגות. אז אם כן, ככל שתוסיף בעצמך גדולת שלמות אינסוף, כן? תוסיף בעצמך שלמות, עד כמה? עד אינסוף. כי האדם, הוא אף פעם לא שלם, הוא משתלם. אז מה שכבר נכנס לתוך הלב, הוא יתברר שזה ניצוץ בטל לפי מה שראוי להיות משוער. כלומר, יש עוד לאן לגדול. כן, אמרתי לכם, מילה משוער זה מלשון נודע בשערים בעלה. כל אחד ואחד לפי שיעור הדילה, כל אחד משיג מהאלוהות לפי מה שהוא יכול להשיג. עכשיו הוא אומר, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. זאת אומרת, כל מה שנשיג הוא בטל למשהו באמת. אבל אנחנו משיגים בכל זאת משהו, זה לא שאנחנו לא משיגים. אנחנו משיגים, נכון? משיגים הרבה. אבל יש עוד הרבה גם לאן נתקדם. אפילו משה רבינו, האם היה לו עוד מה ללמוד? האם יכל עוד להתקדם ולהתפתח מבחינה רוחנית? מה אתם אומרים? ודאי שכן. בסדר? בזוהר כתוב שיש מדרגת נבואה יותר גבוהה משל משה רבנו, שנקראת זיהרה אלעד האדם הראשון. יש מדרגה עוד יותר גבוהה ממנה, שנקראת הנבואה של אחר תחיית המתים. זאת אומרת, יש מדרגות של השגה, וזו הבנה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אם אדם מרגיש, בסך הכל אני אדם חכם, ולמדתי הרבה, הייתה לי מורה טובה לתנך, כיתה י"ב, היה מאוד מעניין, בסך הכל אני מכיר את התנך, כן. אדם שהוא חושב ככה, מה אנחנו נאמר עליו? מה? הוא רחום, נכון? אתה אומר, בסך הכל אני אדם טוב, בסדר? וחכם, כן. אדם לא צריך לדבר ככה, אתה יכול, זה בסדר שהוא חושב על עצמו שהוא אדם טוב, זה טוב שלא תדמית חיובית, אבל זה לא אומר שאין לך עוד מה להוסיף, נכון? זאת אומרת, כל החיים צריך לזכך עוד, אנחנו לא, אנחנו בתהליך כל הזמן, תהליך של השגה, תהליך של עילוי מוסרי, אז אם כן, כל מה שהשגת, עכשיו זה לא במובן רק המחשבתי, אני כאילו עכשיו הסברתי את זה במובן המחשבתי, כל מה שאתה חי אותו היום, זה גם כן, יש עוד הרבה להעמיק את מה שאתה כבר מחזיק. יכול להיות שאתה מחזיק מדרגה נפלאה, אבל גם אותה אפשר להעמיק, וזה בסדר. זאת אומרת, עוד פעם אמרתי לך, המהר"ל אומר, האדם השלם הוא האדם המשתלם. הוא כל הזמן בהשתלמות, כל הזמן בהתפתחות, כל הזמן בהתעלות, גם במובן המחשבתי. אנחנו נראה בהמשך שלחשוב על דבר האלוהות, זה יוצר קיבעון בנפש, זה יוצר איזה מין גאווה כזאת, שאדם אומר, אני בסך הכל, בסך הכל מבין את העסק, בסך הכל אני מבסוט על עצמי, זה יוצר איזה תקיעה של ההתפתחות הרוחנית, ודווקא המקום הזה של הענווה, ולמר שכל מה שאנחנו משיגים זה בטל, זה אינו עולה כלל בסוג של ביטוי לגבי משהו באמת. זאת אומרת, זה יפה, אתה אוכל, יש לך כוס ביד, אבל תדע שיש עוד נהרות שמובילים לאוקיינוסים ענקיים, ביחס לכוס שאתה אוכל בה, שזה יפה, זה מה שחדר לך ללב, זה יפה. זה עדיף מכלום, יש אנשים שאין להם את זה גם, נכון? אבל תדע שיש עוד, וזה בסדר. רגע, אולי זה יגרום לי לחלישות הדעת. לא, זה לא גורם לחלישות הדעת. זה גורם לי לרצות להיות שייך לזרם האינסופי הזה, להתפתחות האינסופית הזו. אתם מבינים? מבחינת השגה ומבחינת עילוי, זה בסדר. אז אנחנו נעצור פה, בסדר, נעצור פה, אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת, שיעור הבא, שלא יהיה עמוס מדי. הבנתם אבל את הנקודה של הפסקה, הבנתם את הכיוון פה של הרב, כי זה כן, מי שלא נפגש אף פעם עם הכיוון הזה, הוא מאוד מחדש. פעם חבר שלי אמר לי, כאילו המאמר הזה, אם אתה לומד אותו ברצינות, שאנחנו מנסים פה ללמוד, הוא אמר לי, הוא אמר את זה לגבי הספר הזה של הרב קלנר, עוד הקרח הנורא, הוא אמר לי, אחרי שאתה לומד את זה, אי אפשר כבר לחזור אחורה. זה כאילו יוצר לך איזה שינוי תפיסה לגבי כל עבודת השם, המאמר הזה. אתם מבינים מה אני רוצה לומר? מה? בסדר? רונשוק. בסדר? 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 אז בסדר, טוב, אנחנו נעמיק בזה עוד. שיעור הבא, התחלנו. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות. רק צריך לגמור את זה לפני בין הזמנים, שלא נתקע עוד פעם. בסדר, אבל נראה לי שנגמור, אני מקווה. טוב.